לאן הגענו? מושג. טוב. אני רוצה להגיד לכם פשוט דף חדש, ואני לא יודע אם סיימנו את זה או לא יודע. טוב, בואו. זה דף שאני חושב שעוד לא ראינו. זה דף שמשלים, כלומר ככה, הקטעים שמופיעים פה, תודה אביה, הקטעים שמופיעים פה, אלה הקטעים המפורסמים של רב קוק על השלמות והשתלמות. אז כיוון שדיברנו על זה דרך העניין של הטוב, אז אמרתי שאביא בפניכם את הקטעים ה... את הקטעים האלה, שיהיה לכם, זאת אומרת שכל נושא הזה שנגענו בו, ככה אפשר לומר, נושא של השתלמות, אולי פעם צריך עוד להרחיב אותו, כל מיני כיוונים, כמו שאתם רואים, הרב קוק עושה את זה בכל מיני צורות. אז בואו נראה את את הקטע הזה, כן, קטע תתווה. מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי, היא כפי יגלותה לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי. אבל לא התגדלות ובריחה תדירית לתוספת ברכה. כן? זאת אומרת, טוב, ברור, רגע, אף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנסגר של התעלות תדירית. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטת, המוחלטה, משתלמת על ידי ההשתלמות. הבא על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל, ועבודה זו היא צורך גבוה. אוקיי, אוקיי, זה הקטע הקלאסי שתמיד כולם מכירים. המשפט הזה, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות. שזה מין משפט פרדוקסלי באיזשהו מובן, נכון? איך השלמות היא מוחלטה אם היא משתלמת על ידי ההשתלמות? זה חננאל דיבר, דיברנו על זה פעם שעברה, כן, הזכרנו על זה קצת, את הדיון הזה. יש לזה דבר מאוד מעניין. יש איזה ספר שיצא שנקרא ספר אדם נוח. היה אדם אחד בשם אדם נוח בראון, היסטוריון או משהו כזה, ויצא ספר לזכרו, ושם הופיע מאמר של אדם בשם הרכבי, ש מספר שהוא למד חברות עם הוגו ברגמן. הוגו ברגמן, יודעים מזה, כן? הוא היה ראש החוג לפילוסופיה, וזה היה אדם שידען גדול, וגם מאוד מאוד כיבד את הרב קוק ומאוד אהב אותו. אז הוא כתב את כל הערכים בפילוסופיה באנציקלופדיה העברית, הוגו ברגמן. אז הרכבי כותב מכתב לרב צבי יהודה, שהוא לומד עם ברגמן, ברגמן אומר דבר מאוד פשוט, אין סוף פלוס אחד גדול מאין סוף. מה שמופיע פה, אם שלמות משתלמת על ידי השתלמות, זאת אומרת שאנחנו מוסיפים לאלוקים, זאת אומרת אלוקים פלוס העולם יותר גדול מלוקים בלי העולם. אינסוף פלוס אחד גדול מאינסוף. אז מה, איך יכול להיות שרפקו כמו דבר כזה? מה, הרי כתוב, השם יבלו, כן, לפני, איך זה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יוצא נברא, זה דקות בסיסיים, אני השם לא שניתי, כל הדברים הכי בסיסיים שכל הספרי הקבלה מלאים מהם עד אינסוף, שהקדוש ברוך הוא, והמלאות, האינסופיות, איך העולם מוסיף לקדוש ברוך הוא וכו'. בסדר, זה יוצא בעיות פילוסופיות כאלה ואחרות, אז למה צריך, אז למה הוא עושה? שאלת הכוזרי, השאלה שמביא הכוזרי של הפילוסוף בהתחלה, וכל הדברים הידועים. על איך הרב קוק אומר דבר כזה? כך הוא כותב לו. ואז עונה לו רב ציודה מכתב מאוד קצר, 2-3 שורות, הדברים עמוקים וכולי, עיין בעבודת הקודש, ידע שהרבה, שרקים ולא ידע. עבודת הקודש, זה של רבי מאיר אבן גבאי, ספר קבלה מהראשונים, שייך לראשונים. ושם, למה הוא הפנה אותו? למשפט הזה, עבודה היא צורך גבוה. בעצם שם, שם עבודת הקודש, הוא מאוד מפתח את הנושא הזה של עבודת צורך גבוה. זה נושא ששם הוא מפתח אותו. מי שמאוד מרחיב עליו זה רב חיים מוולוז'ין, שער א' ושער ב' של נפש החיים. נושא מאוד מאוד חשוב, עבודת צורך גבוה, ביטוי את עבודת צורך גבוה. עכשיו כקוריוז, אני לא ידעתי מי זה ארכבי. מה? לא שבת הרכבי, הוא אמר, הוא היה איזה היסטוריון צבאי, היסטוריון צבאי, לא, 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 בלי שום קשר. התברר שהוא היה ספרן בספריית היכל שלמה, ונכדתו נשואה היום לאחיין שלי. הוא הפתיע אותי, זאת אומרת, ככה פתאום התחברו לי כל מיני עולמות. אז הוא היה ספרן היהודי, תלמיד כנראה באוריין, אני לא יודע, הוא נפטר בגיל יחסית צעיר, וסליחה, ביתו, נכדתו, לא יודע, משהו גם נכדתו, לא יכול להיות איתו, כן, נכדתו. עכשיו, עכשיו, מה זה העניין של עבודת צורך גבוה? מה הפתרון שאומרים יש פה? אני רוצה שתבינו, אני חושב שזה גם, אני חושב שזה הכוונה של רב קוק. הביטוי עבודה זו צורך גבוה, זה ביטוי מוכר, הרב קוק משתמש בו. שאלה, אתם יודעים, לפעמים אנשים משתמשים בביטויים מוכרים על מנת כאילו הם מכסים את עצמם. זאת אומרת, הם לא משתמשים בביטוי במובן המקורי שלו, אלא הם עושים בו איזשהו שינוי. כאן אני חושב מה שקרה זה שהרב קוק באמת חושב כמו המקובלים. זאת אומרת, ככה אני חושב. זאת אומרת, כשאומרים עבודת צורך גבוה, זה לא שזה תורם לקדוש ברוך הוא עצמו, אלא לבחינה האלוקית הפונה אלינו. זה כל העניין של עבודת צורך גבוה. זאת אומרת, זה לא ש... זה כאילו, מאחר והקדוש ברוך הוא עושה עולם, אז אנחנו תורמים. ברור? זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, אם אפשר לעשות הבחנה כזאת. זה המובן של עצמותו או התגלותו. מבחינת עצמותו או בחינת התגלות, או עצמותו או בחינת התחברותו. כל מיני, זה מושגים שופים, זה מושגים של שער ב' בנפש החיים. לפעמים יש, בשער ג' הוא מדבר על מצידו ומצידנו. יש כל מיני מושגים כאלה. הרעיון שלהם הוא שאתה יכול להגיד אני תורם, אבל אתה יודע שזה רק בתוך הקשר מסוים. לא בתוך הקשר יותר גדול. בהקשר יותר גדול אתה לא יודע, אתה אומר אני לא יכול להיכנס לשם. כן, דוגמה שאני תמיד מביא, אני לא יודע מי דוגמה טובה, זה שמישהו בא לתת שיעור. עכשיו, כל העניין שלו לתת שיעור, הוא עושה את זה בהתנדבות, כי ביקשו ממנו, יש עניין לתת שיעור, ביקשו שהוא ייתן שיעור. עכשיו, הוא בא לתת שיעור, והילדים מתחילים להפריע לו בשיעור. אז ילד אחד אומר לשני, שמע, אנחנו פוגעים בו. לא יודעים לתת שיעור. אז הילד השני אומר לו, לא, כל זה, מה זה פוגעים בו? הוא בכלל, אני תמיד דיינתי את הרב ליכטנשטיין, נותן שיעור בכיתה ג' פה, ביקשו לפני שבועות, שלוש שישי ויתן שיעור, אני יודע. אז הוא אומר לו, הוא, שיש לו אח בישיבה, הוא אומר לו, הוא בכלל עכשיו מכין את השיעור כללי, הוא בכלל עכשיו, מה זה אתה פוגע בו? מה, אתה באמת חושב שאתה פוגע בו? עכשיו, זה בדיוק הדיון. זאת אומרת, אתה... אדם שלא, הוא בא לתת שיעור, הוא לא יודע לתת שיעור, במובן מסוים, זה פגיעה בו. נכון? זאת אומרת, כי הוא בא לתת, ואתה לא נותן לו לתת. במובן עמוק, זה מצחיק להגיד שזה פוגע בו, כי זה, כי הוא באמת מכין את השיעור הכללי. זאת אומרת, הוא באמת עכשיו, כל העניין הזה, הוא עשה אותו מתוך שביקשו לבוא לתת שיעור, נותן שיעור, הוא עכשיו... זאת אומרת, בתוך הקשר מסוים אתה יכול להגיד שהוא נפגע, האיש הזה, בתוך הקשר אחר. קצת, שהם לא, הילדים האלה אולי אפילו לא יכולים להבין אותו, כי הם ילדים, קשה לומר שהוא נפגע. אני אומר, אותו דבר, אתה יכול להגיד כך, מאחר והקדוש ברוך הוא עושה את העולם, יש בינינו קשר, יש עולם, ויש עולם שנברא, ויש הקדוש ברוך הוא שבורא, וכו' וכו', אז אתה יכול לדבר על שלמות ועל השתלמות, וההשתלמות נוסיפה לשלמות. אבל אתה מבין שכל זה, זה בתוך הקשר של בורא ונברא. הקשר של אלוקים עושה עולם, ואנחנו נמצאים. אבל זה לא בתוך הקשר אחר, שאולי אין לי אפילו כלים כדי להבין אותו, כי הוא... כי אני קלו בסופו של דבר בתוך עולם מסוים, בתוך הקשר מסוים ששם גבול ההשגה שלי. מבינים? עכשיו, כדי להסביר את המושג גבול ההשגה, יש לי דוגמה נחמדה, שאני תמיד חוזר עליה, אולי תעזור לכם גם פה בעניין הזה, כדי להבין, כי זה כמובן סוגיה מאוד כבדה. וזה, מה זה גבול המחשבה? מה זה גבול המחשבה? איך יכול להיות גבול המחשבה? הרי למה אני לא יכול לחשוב? אז אני כן לחשוב, מה הבעיה? אז כדי להמחיש מה זה גבול המחשבה, אני אסביר לכם. על זה יש לי סיפור אחר, וזה שיושבים בסעודת שבת כמה אנשים, ואז הילד אומר לאמא, איך פגשת את אבא? אז היא אומרת לו, אני אספר לך. אני קמתי בבוקר מאוחר, ופספסתי את האוטובוס. ואז הגיע איזה אוטובוס אחר, בכלל לא רציתי לעלות, אבל מה, עליתי, ואז ישבתי, פתאום ישב לידי מישהו, התחלנו לדבר, פה שם, זה אבא, טוב. כולם נהנים, וזה אחרי זה ילד הלך אומר, מעניין, אם היא לא הייתה כמה מאוחר באותו בוקר, מה אני הייתי? מה זה מה אני הייתי? אין אני. נכון? זה לא... אתה לא יכול לחשוב... על עצמך, הרי בכלל, לא יודע, אולי אבא שלך התחתנה, הייתה מתחתנת עם מישהו אחר, והוא היה מתחתן עם מישהי אחרת, אז מי זה אני? בכלל זה לא אני. בקיצור, אין שום אפשרות לחשוב מחשבה כזאת, כי אתה יכול לחשוב רק מאחר ויש זוג, ומאחר ואתה נולדת, אתה יכול להתחיל לחשוב, אבל אתה לא יכול לחשוב על מצב אחר, כי הוא... אתה לא יכול לחשוב על זה, כי אתה לא נמצא, זה מצב ש... אדם לא יכול לחשוב על מצב שהוא לא נמצא. בסדר? המחשתי. אז אותו דבר, אני לא יכול לחשוב על מצב שאין עולם. לא יודע. אדון עולם אשר מלך, מתן המקום, יצר נברא. אני לא יודע, יש אלוקות שהיא, אני לא יכול להבין, היא לא אומרת לי כלום, כי הוא קיים והוא נמצא והוא מוחלט בלי קשר אליי. מאחר והקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם, מאחר והזוג כבר התחתן, אז עכשיו אני יכול לדבר. תגיד, יש את הילדים, יש את ההורים, יש קשר. אז זה בסדר. עם זה אני יודע להסתדר. הבנתם? לכן אני אומר ככה, שלמות והשתלמות, אפשר להבין מערכות יחסים ביניהם בתוך הקשר של עולם נברא, בתוך הקשר מסוים, אבל לא מעבר ל... כלומר, אני מודע לעובדה שזה גבול, ומעבר לזה אני לא יכול להבין, אני לא יכול להגיד כלום. בסדר? זה ה... כן.
זה סתר אבל את מהות העניין של הרפור, כי אם הוא אומר ש... כלומר, יש שלמות ויש תלמות משלימת את זה, אז אם אתה... כלומר, אתה לא יכול לבוא למילים, אתה אומר, הוא ברא את העולם הזה, רק... אז במסגרת העולם הזה אני יכול לדון במשהו את הרב למכלול. כי אני מדבר על המכלול או משהו, לא רק העולם הזה, אלא כל השלמות, אז כבר דיברת על הכל.
לא, לא, אני אגיד לך, אבל אני אסביר לך משהו. אותה שלמות שאני מדבר עליה, שהעולם תורם לה, היא איזה עמדת, באופן מוחלט, היא מין סוג של דרגת ביניים, בין עצמותו יתברך לבין העולם. אתה מבין, אני כאילו יוצר שכבה, שזה, זה מצחיק, אני מדבר פה על שכבות, אבל זה רובד, שהוא האלוקי לפני העולם, אבל... בוא נגיד ככה, מתכנן לברוא עולם, בוא נאמר משהו כזה. זה בחינה שנקראת סובב כל עלמין אצל רבי חב"ד. זה בדיוק סובב, אנחנו נדבר על זה בשורתיים. זה בדיוק הבחינה שנקראת סובב כל עלמין. זה לא עצמותו התברך, זה הבחינה של לפני העולם. זה, יש בחינת ביניים כזאת. זה מאוד קריטי, הנקודה הזאת. היא מאוד חשובה. אני חושב שזה הוויכוח עם רבי חיים וולוז'ין ועם הגר"א, וזה הנקודה. האם אפשר לתכנן, לחשוב על כזה רובד? אבל יש דבר כזה.
זה עצמתו שאפילו לא יתברך, זה מה שמשווה על כל דיבור.
כן, בדיוק. יש איזה עצמתו יתברך, בדיוק. נכון. משהו שהוא, שאני יכול אולי להגיד את זה רק במילה, אבל אין לזה שום כיסוי, לא. זה לא אומר לי כלום, זה כאילו. איך הייתי, זה כמו שאומר, איך הייתי עם הרוב שלו אם לא היו נפגשים? מה זה? איזה משפט זה? אין לזה שום כיסוי. כלום, מה זה אני? לא אני הייתי, ולא... זה מה שרציתי להמחיש, שיש דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם. הם לא... לא נמצאים. אגב, מבחינת המושג עבודת צורך גבוה, זה משהו מאוד ספציפי בקבלה של היחס שבין מלכות לתפארת. זאת אומרת, זה משהו בספירות, זה משהו מאוד מאוד, מבחינת המעלה חלומות, זה מאוד נמוך. זה לא משהו, זה לא עצמותו, ולא עיסור, ולא אדם קדמון, ולא... משהו בתוך עולם האצילות, זה משהו יחסית, נקרא לזה, קשה לדעת מה זה נמוך, אבל זה משהו אחר, זה באמת תוך כדי התייחסות. זה לא משהו שבאזור עצמותו יתברך בכלל, אצל המקובלים, ממש ממש לא. בכל אופן, הרב צבי יהודה לא נכנס שם לכל מה שדיברנו, רק אמר לו, עיין עבודת הקודש, וזה, ככה הוא כאילו פתר אותו על ידי המושג עבודת צורך גבוה, וכו'. למה זה נושא מאוד חשוב? שוב, אני רוצה להעיר כאן עוד הערה אחת, שאני חושב דברים שאמרתי פעם שעברה, ואני רק אחזור עליהם במשפט אחד. למה זה כל כך חשוב, המושג הזה, עבודת צורך, שלמות והשתלמות? כי באיזשהו מקום, תמיד אתה שואל את עצמך מה התכלית של בריאת העולם, ומתוך כך אתה גוזר את התפקיד שלך בעולם. אתם מבינים? ככה זה הולך. זאת אומרת, מהתכלית תמיד אתה גוזר את התפקיד. כי אם למשל התכלית של הקדוש ברוך הוא זה שאין מלך בלא עם, בוא נשתמש בשפה של האדמו"ר הזקן בשער הייחוד והאמונה. אין מלך בלא עם. אז אתה אומר שתפקידי להיות עם של המלך. זה ממילא, זה נגזר. אם זה התפקיד, אם זה התכלית, אז זה התפקיד. אם הקדוש ברוך הוא, ניקח את מה שאומר בלמד, בלמד ו', התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, להיות בדירה בעולם הזה. אז אנחנו צריכים לעשות שלו דירה בעולם הזה. זה סיפור אחר. זה ראש אחר. זה מציג את ה... אתה מסתכל על המציאות אחרת אם אתה מציג תכלית אחרת. זה יכול להיות שזה משלים, יכול להיות זה, לא יודע מה. אם הארי אומר, אם נשאל אומר, להיטיב. הקדוש ברוך הוא רצה עולם בשביל להיטיב. זה לא אומר השתלמות, זה משהו אחר לגמרי. אז אתה חושב, אז מה זה להיטיב? אז מה התפקיד שלי פה בכל הסיפור? זאת שאלה מעניינת. נכון? מה דעתכם יקרה? אם אני אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, אז מה התפקיד שלי? נכון? אבל זה קצת מוזר, נכון? ליהנות. אז אתה יכול להגיד כן, ליהנות לא במובן של לאכול גלידה, אלא ליהנות, זאת אומרת להתענג על השם. זאת אומרת, אתה יכול לגזור את זה. ואז אתה פותר, מתחיל את מסילת ישרים, נכון? יסוד היסודות ועמוד החוכמה, יסוד היסודות ועמוד החוכמה, איך הוא? לדעת, כי תכלית האדם בעולמו להתענג על השם. חובת האדם בעולמו, חובת האדם בעולמו, לא, חובת האדם בעולמו, להתענג על השם. הפתיחה למסילת ישרים.
הוא אומר שהחובה זה להתענג, כן. או החובה להביא למצב שבו...
לא, החובה להתענג. כך הוא אומר. נו, אין לכם פה מסילת ישרים. נו, תפתח את המאגרים שם, נו.
יש. צורך הציור לצורך של עבודת
ככה. יסוד העבודה.
אבל הוא אומר, מקום העילון הזה באמת הוא בעולם הבא.
כן, כן. כן, כן, ללא ספק. עכשיו, השאלה מה זה עולם הבא? אצל רמך. השאלה אם זה עולם הנשמות, זה לא עולם הנשמות, אגב, אצלו. זה עולם, עולם הגופות שאחרי הנשמות. זה לא משנה, אבל סוד היסודות זה להתענג על השם. אז יכול להיות שזה סוג של פתרון לגבי רוצה להיטיב, אז להתענג. יכול להיות, אני אף פעם, האמת שאף פעם לא חשבתי על זה, על הזיקה הזאת בין שני הדברים. שהחובת האדם שיתאמת להתענג, כי זה טובו של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם באיזשהו מקום הרמח"ל עושה משהו את הקישור הזה, אבל זה יכול להיות שיש קשר. יכול להיות בהתחלת דרך השם שם או משהו כזה. אצל התלמידי הרב אשלג, אתם מוצאים לפעמים את האמירה שכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, אז זה שאנחנו מקבלים, אז אנחנו עושים איתו חסד. זאת אומרת, אתה מקבל את ההטבה רק בשביל לעשות חסד. זה מזכיר את אותו אחד שפעם דפק בדלת, כן? מישהו נתן לו שם צדקה, אז הוא אומר לו, אז הוא בקושי אומר לו תודה, אז הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני עשיתי לך איתך חסד שנתת לי צדקה. אומר לו, אני תגיד תודה שאתה אפשרתי לך את הצדקה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה משהו קצת אבסורדי, כן, זה, יש בזה משהו כזה נשמע מוזר. עכשיו, אם הרמח"ל אומר לגלות את ייחודו, כן, אז הוא יודע לגלות את ייחודו, אתם מבינים שזה משהו אותי. עכשיו, אם זה השתלמות, אז מה, המשקל פתאום לאן הוא עובר? אתם מבינים את זה? שאם אתה אומר זה, הקדוש ברוך הוא רוצה את ההשתלמות, אז המשקל, למה הוא עכשיו עובר? אתם פתאום שמים לב שזה כאילו, אתה מתמקד בפן מסוים של המציאות. כאן זה הטבה, כאן זה המלאכה, פה זה ייחוד. זה התמקדות אחרת. כשאתה אומר השתלמות, מה אתה בעצם אומר? מה אתם? תרגישו את זה, פשוט.
עבודה.
מה?
עבודה.
עבודה של מה?
השתלמות.
השתלמות. זאת אומרת, זה כאילו אתה מסתכל על העולם, וזה לא רק עבודה, א', זה עבודה אישית. זה התפקיד שלנו, של עבודה, זה א', עבודה כל אחד על עצמו, וב', אתה, זה ראייה היסטורית פתאום, כל העולם הוא תהליך השתלמות, פתאום אתה רואה איך, אתה שומע את הצלילים המודרניים פה, נכון? אתה שומע צליל מודרני, על העניין של ההתפתחות, העניין של אבולוציה, העניין שהעולם כל הזמן נמצא בהתפתחות. אתה שומע חרב קוק אומר, הנה, זה בדיוק המטרה של העולם. התפתחויות, השתלמויות, התעלויות. אתה רואה איך פתאום הצלילים של הסביבה חודרים והם פתאום הופכים להיות עבודת השם. אתה רואה איך? אי אפשר היה להגיד דבר כזה לפני 300 שנה. אי אפשר היה להגיד דבר כזה. לפני, אולי 300, כן. אני קצת מגזים כי זה רמח"ל. הוא אומר שלוקח את זה מרמח"ל, שמדבר על ההתעלות וזה. אז בוא נגיד לפני 1,000 שנה. בימי הביניים. אף אדם לא אומר דבר כזה. כי העולם הוא לא ימצא בתהליך. העולם הוא במין מצב סטטי. העולם של הרמב״ם, היית אומר לו השתלמות, הוא לא היה מבין על מה אתה מדבר. בגדול הוא מאמין במשיח, השם אחד ושמו אחד, וכולי, כמובן, כן. כמה ימלאי המחסים, פרק תזיין בחלק ג' אומר, הכל יש, אבל פרק י' ב' פרק י' ב' חלק ג' בסדר, אבל זה לא תנועה של ההשתלמות, של ההתפתחות, של זה דבר מאוד מאוד מודרני. היסטוריה, תנועה, התעלות, התפתחות, גילוי, אתם מבינים? אז אצל הרב קוק זה חלק מכל הסיפור. זה תפקיד העולם, זה מה העולם תורם. העולם תורם את ההשתלמות. עכשיו, מה זה העולם תורם? אני רוצה שתבינו, זה כאילו, עכשיו אני אגיד משהו שהוא ממש ממש כזה נשמע קיצוני, אבל זה כאילו יש כאן שתי זרועות אלוקיות של האלוקי, שאני לא יודע לתאר אותו, שאחד קוראים לו שלמות ואחד קוראים לו השתלמות. ולשתי זאת, זאת אומרת, מצד אחד יש תנועת שלמות, זה יש מצד, לא, זה לא תנועה, יש שלמות, זה מין מצד, ומצד שני יש תנועת השתלמות, ושתי הבחינות האלה ביחד, בעצם רק בהם ביחד, הם בעצם הגילוי של ה... נקרא לזה, הרב קוק קורא לזה, אין ראשית. כך הוא אומר, יש לזה קטע. הוא אומר, יש סוף, אין סוף ואין ראשית. כאילו אין ראשית, זה הבחינה שאני בכלל לא יכול לתאר אותה. זה משהו דבר. זאת אומרת, השלמות והשתלמות, ההשתלמות היא מין תנועה אלוקית כזאת. ככה זה אצל הרב קוק. זה לא, אנחנו פה, התנועה הזאת תלויה בנו, באופן פרדוקסלי, כן? זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להניע פה מערכת, אבל אני מותנה ברצון הטוב שלכם. זאת אומרת, אם אתם תעצרו, אז זה ייבלם, כן? זה קצת בעייתי מה שאני אומר, כי כתלו, מה שאני אני רוצה להיכנס פה עכשיו, זה עניין של גילוי ייחוד אצל רמח"ל. זאת שאלה גדולה, למשל, אם המשיח מותנה ברצוננו הטוב, מכירים את השאלה הזאת, נכון? מה יקרה עם אנשים? יגידו, לא, לא רוצים משיח, אנחנו... כן, לא, לא רוצים זאת. האם בני אדם יכולים לעצור את התהליך הזה, או שזה תהליך שהוא... דור מסוים, אנשים מסוימים, אדם פרטי בטח יכול להתכחש לתפקידו, זה בטח. אנשים, יש להם בחירה חופשית, אבל בגדול, מלאך עושה את שלו. יש לו דברים את הקצב שלהם, אז איזה מישהו יכול לחמוק מתפקידו, אתם יודעים איך זה, נכון? כל הפלוגה מנקה את הטנקים, תמיד יש אחד שבורח לאוהל, כן, הולך בדיוק לשקם, אני יודע יש תמיד אנשים שחומקים, בסדר, אבל בסך הכל הפעולה נעשית, הפעולה תעשה. זה בדרך כלל התפיסה. התפיסה היא שזה... יש מהלך. אז המהלך ההשתלמות הוא מין תנועה אלוקית ענקית כזאת. הרב קוק קורא לה התשובה של העולם. התיקון של העולם, זה מילה קבלית. ההתפתחות של העולם, זה מילה מדעית. ההשתלמות, זאת מילה של הרב קוק. זה אותו מילים, זה אותו דבר. השתלמות, התפתחות, התעלות... אני יודע מה, לא משנה, איזה מילה שתגידו, הכל קדמה, רעיון הקדמה זה אותו רעיון, שהכל כל הזמן נמצא בתנועה כלפי מעלה. זה הרעיון של הרב קוק, השתלמות, התעלות, התקדמות. עכשיו רוצה להגיד על הרעיון הזה, שכשאנשים למדו אותו, הרעיון ההשתלמות הזה של הרב קוק שהוא אדיר, זה באמת משהו מאוד יפה, כי זה נותן פתאום לתנועה ערך. תמיד בעל הערך היה המטרה, זאת אומרת לדעת את השס. פה פתאום התנועת הלימוד לקראת ידיעת השס היא הופכת להיות דבר חשוב, כן? ההשתלמות, התנועה, העץ ולא הפרי. ברור, כמובן הפרי חשוב, אבל גם העץ חשוב. לעץ יש מקום, הוא לא רק טוב, נו חייבים לעבור, לא, זה, יש בזה איזה משהו, יש פתאום תשומת לב לתהליך בלי להוריד את הכבוד מהמטרה. זאת אומרת, זה לא מין תהליכיות לשמה, להיות בתנועה בגלל שהאדם עצבני הוא לא יכול לשבת בבית, אז הוא הולך כל הזמן מסתובב. זה לא זה. זו תנועה שמוליכה לקראת מטרה, אבל פתאום היא מקבלת, התנועה הזאת מקבלת איזה, את הרספקט שלה. זה לא מסע שחייבים לעבור אותו, זה מסע צמיחה. זה תהליך שחייבים לעבור. ואתם יודעים שזה המילה תהליך, שתמיד אנחנו מכירים אותה. בפסיכולוגיה מכירים את זה היטב. שאין משמעות למטרה בלי שעברת התהליך. התהליך הוא קריטי, אי אפשר לדלג, אי אפשר לדלג, כי התהליך הוא משהו יצירתי, משהו שאתה עובר אותו, אתה חייב לעבור אותו, אתה כל שלב הוא הכרחי, כל שלב הוא חשוב, וכן הלאה. אז אם כן, קודם כל, העיקרון התהליכי הזה שהרב קוק, הוא מאוד מודרן במובן הזה שהכל עכשיו, תהליך הצמיחה והעץ, לא רק הפרי, שזה ראייה מודרנית ולא ראייה, נקרא לזה ימי ביניים, כמובן מה שנזכרתי את אריסטו פעם שעברה, כן? שאומר, תשמע, יש שלמות ויש חיסרון. כל מי שהוא לא, כל מה שהוא בכוח הוא בחיסרון, כל מה שהוא בפועל הוא בשלמות. מובן? בסדר? זה מובן מה שאני אומר. עכשיו, אנשים שקוראים את זה אחרי שנות ה-50 של המאה ה-20, שואלים, האם הדברים של הרב קוק הם האם אנחנו חיים ככה היום? כי במובן של ההתפתחות, של התהליך, של החשיבות של התהליך וכולי, הרב קוק מודרני, אין בעיה, זה ההפך, אולי זה מתעצם. במובן ההיסטורי, האם אנחנו עדיין מאמינים ברעיונות הקדמה? האם אנחנו מאמינים עדיין שההיסטוריה מתקדמת? כן? אחרי הנאצים, אחרי כל הדברים האלה, מי אחרי מלחמת העולם הראשונה כבר אנשים?
לא, אחרי הנאצים, באופן כללי, כאילו כל המדע נסוג כל המדע החברתי נסוג מהתפיסה של התפתחות, ודווקא חברות שאנחנו מגדירים כפרימיטיביות, אז מגדירים אותן בכל זאת כמפותחות.
נכון, באנתרופולוגיה, נכון. זה תהליך שגם עבר באנתרופולוגיה, שפעם ראו אותם במין ראייה, מין פרימיטיבי, מין ילד קטן, והיום בכלל לא רואים את זה כך, חושבים שזה פשוט חברות. ההפך, גילו דברים מעניינים, גילו פתאום מונותאיזם בשבטים מאוד פרימיטיביים וכל מיני דברים. זאת אומרת, התמונה הזאת של כאילו משהו שמתקדם באופן ברור וכולי, היא מאוד מאוד התערערה, בוודאי במדעי החברה, היא מאוד התערערה, ומבחינה גם התודעה החברתית, זאת אומרת ככה, רוח התקופה, שהרבה פעמים אנחנו מזכירים את זה, היא לא כל כך כזאת. אם כי זה לא לגמרי נכון, כי יש תחומים למשל שאנשים בטוחים בהתפתחות שלהם, למשל באיזה תחום?
טכנולוגיה.
בדיוק. בטכנולוגיה, מה? נכון, נכון, זה בדיוק עכשיו. זה שזה לא אומר כלום, זה מאוד, אתה לא יודע כמה זה מעניין. כי תראה, למשל, אם אתה קורא את הרב סולובייצ'יק, לא מדבר על הרב קוק, שהוא כותב בשנות אלה דברים שכתבים בשנות ה-10, ה-20. תחשוב על הרב סולובייצ'יק שהוא כותב בשנות ה-60. איזה התלהבות הוא כותב על האדם שנוסע על הירח. למה הוא עולה על הירח? כמה כובש את החלל? עכשיו, בתקופה ההיא עוד לא חשו את ה... למרות מלחמת העולם השנייה, שכן חשו במובן מסוים, אבל לא הבינו שטכנולוגיה היא בעצם רק כלי. אתה לא יודע מה זה יביא אותך. היום אנחנו הרבה יותר מודעים לזה, שגנטיקה וכל הדברים האלה, יש לי עוצרת בתוכה ברכה אדירה, ויחד עם זה, לך תדע, מה אפשר לעשות מזה? זה יכול להיות משהו כמו שד. ממש גולם שיקום על יוצרו. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הטכנולוגיה הולכת וגדלה. אתה אומר, אני לא יודע מה, טוב לי שיש לי מחשב ופלאפון ואינטרנט וטלוויזיה וזה וזה, כל הדברים האלה. מצד אחד זה אדיר. מצד שני, אולי אני קובל את עצמי, הטכנולוגיה הורסת אותי, אולי זה אנשים, זה מכניס אותנו לא יודע, מחלות, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יש לנו.
דווקא,
נהיה
שעכשיו, דווקא כל האביב הערבי שמשיכים את זה לפייסבוק, היה דווקא מאוד בגישה הזאת, זאת אומרת שיש לנו טכנולוגיה, היא משפיעה על בני אדם וגורם להם לעשות דברים טובים. דווקא הפרשנות היום של התהליך
הזה. ממש היום אתה אומר, כן.
היא דווקא מאוד בכיוון הזה.
זאת אומרת, כן, אבל אתה תופס, אני חושב שאתה תופס את זה באיזה פרק זמן נורא מעניין של השנה האחרונה של האביב הערבי. זאת אומרת שפתאום הפייסבוק עושה דברים שאתה לא היית מאמין שהיו יכולים להיות. זאת אומרת, בעצם זה לא תקשורת, זה לא טכנולוגיה, זה תקשורת. וזה באמת מהפכה, שוב, מהפכה אדירה, שאנחנו לא כל כך מבינים, כי מחשב, אנחנו מבינים, רואים אותו, אז אנחנו מבינים מה המהפכה. תקשורת זה דבר קצת ארטילאי, אז אנחנו לא מבינים מלוא המשמעות המהפכנית, התודעתית, התרבותית, הרוחנית, הרוחנית, שיש לה מילה לתקשורת, זאת אומרת, לעובדה של קשר, זאת אומרת שפתאום הקשר הופך להיות הכל נגיש, הכל נגיש, זאת אומרת, בני אדם נהיים נגישים, הספרים נהיים נגישים, המידע הופך להיות נגיש, הכל הכל, זאת אומרת, זה נראה כמו טכנולוגיה, אבל בעצם יש לזה השפעה עצומה. אז אני אומר שוב, כן יש תחושה של התקדמות והתפתחות וקידמה, והנה אנחנו מתקדמים. אמר לי הרב דני וולף פעם באיזה, והעיר לי איזה, הוא אמר שזה דבר מדהים, הוא אומר שלא הייתה, זה רק בעולם הסופר מודרני, יש ודאות גמורה לאדם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, מה שיש לו היום יהיה מיושן. זאת אומרת, בעוד שנתיים המחשב יהיה, אתה יודע בוודאות, שהמחשב הזה יעלה, לא הזה, כזה, כזה חדש, יעלה רבע מחיר, ואתה תקבל באותו מחיר מחשב הרבה יותר קטן, הרבה יותר דאט, הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר זה, הרבה יותר... אתה בטוח בזה. אף פעם לא היה דבר כזה. היה המצאה, כולם מחאו כפיים, הוא אני יודע מה, אולי הייתי עוד המצאה, אולי לא, אומר לא, אין לנו ספק. אין לו ספק, אנחנו יודעים בוודאות שבתחומים מסוימים, תחומים טכנולוגיים. אבל אז אתה שואל, מה עם מוסר? האם יש קדומה? מה אתם חשים? האם העולם מתעלה ומשתלם גם ברמה המוסרית שלו, לא רק ברמה הטכנולוגית שלו? ברמת הכלים או גם ברמת האורות? אז הדוגמה שאתה הבאת, שהפייסבוק גורם לאנשים להיות דמוקרטים חופשיים, ושזה נותן להם קול, ומפסיקים להיות כבושים ואילמים. אז זה לכאורה. תהליך חברתי מבורך, שאנחנו מאוד בעדו, שכל אדם יש לו אפשרות לדבר, הוא מבטא את עצמו. זה כשלעצמו דבר אדיר. כן. אבל, וואו, חמש? לא שמתי לב. אז מה אתם אומרים? מילה אחת. מה? כן? מה כן?
כן מתקדם.
מעניין.
אולי לא באותו קצב, אבל מתקדם. אנחנו רואים את ההבדלים של לעומת 200 שנה, זה כל פעם זה נעשה יותר...
כן, אבל העולם מתקדם, אתה חושב. אתה לא חושב, למשל, אין לי ספק, אני אומר לכם בצורה ברורה, אין לי ספק שבשנות ה-50, ה-60, ה-60 היה עם הטכנולוגיה, אבל... אחרי הנאצים, אחרי זה, אנשים אמרו, תשמע, ברבריות כזאת לא הייתה מעולם. אנשי תרבות הופכים להיות רוצחים שפלים. מי מתקדם לאן בדיוק? מי בדיוק מתקדם? אם אתה לוקח את האומה הכי מוצרט ובטהובן שיכול להיות, והם הרוצחים הכי שפלים שיכולים להיות, אז מי מתקדם לאן?
זה כבר יש, אמנם יש התקדמות, אבל הרוע תמיד קיים, ואנחנו צריכים לעשות את ה...
אז אם יש התקדמות, זה סימן שהרוע הולך, הרוע הולך ונהיה קטנצ'יק. מה זה התקדמות?
זה לא מזה,
אז יש לפעמים ירידות, זה כולם ידעו. זאת השאלה. כולם ידעו שיש תמיד ירידות, אבל השאלה אם זה. טוב, אתם יודעים, זה נורא מעניין אותי לשמוע שאתם רואים. לפני 10 שנים אנשים, אנחנו נבדוק את ההקלטות. טוב.
מה קפה? מה קפה? שפשיתי בחוץ.